אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
אני רוצה לומר שלום לאיציק מרציאנו, תושב קריית שמונה, שלום.
אהלן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, איציק. קודם כל, מה שלומך הבוקר?
אני בסדר, תודה רבה.
כמה שנים אתה גר בקריית שמונה?
אני בקריית שמונה 54 שנים.
מהיום שנולדת?
מהיום שנולדת.
נולדת וגדלת בקריית שמונה, אז אני מניחה שאתה מאוד אוהב את המקום, קשור אליו.
מודה ומתוודה, כן. אתם? כמה שורשים, כן.
כן, ואתה מכיר את קריית שמונה בימים הקשים שלה, בשנים הקשות מאוד שלה מבחינה ביטחונית.
הכי קשות, כן.
איציק, אני שומעת שם רק צפצופים ברקע.
רגע, אני אלך להיכנס רק למקום קצת יותר...
כן. רק נספר, בזמן שאתה מנסה להיכנס למקום נורמלי, אם יש מקום נורמלי היום במדינה הזאת, אני כבר אספר למאזינים שלנו. אני רק אספר למאזינים שלנו, כשאתה עובד כספר, כאמור אתה גר בקריית שמונה כבר 54 שנים, אתה התפנית בתחילת המלחמה, ועכשיו בזמן שאנחנו משוחחים איתך, אתה חוזר לקריית שמונה בהתנדבות, כדי לספר את החיילים, נכון?
כן, משהו כזה, כן.
אל תקטין בערך המעשה, אתה יודע, קודם כל זה מעשה אמיץ לחזור לקריית שמונה.
קודם כל הם נלחמים בשבילנו, דבר ראשון, דבר שני, כל המדינה נרדמה, כולם, לא אני, כולם.
כל המדינה נרדמה?
נרתמה, נרתמה.
נרתמה. גם בהתחלה אולי הממשלה קצת נרדמה, אבל המדינה ללא ספק נרתמה.
לגמרי, לגמרי, כולם נרדמו בשמירה.
תגיד, עד כמה הסיטואציה הזו פתאום מחזירה אותך לימים אחרים, ימים קשים, ימים של קטיושות, של פיגועים, לא עלינו?
תראי, אני אגיד לך, כמו, לא יודע, סינדרום שטוקהולם אני אקרא לזה, או משהו כזה, אני לא יודע. אפילו שאנחנו במרכז הארץ, או במקומות אחרים, אני נמצא באפולה, בשגרה הזו של המתיחות. וקשה להתנתק מפה, כאילו, הלב נמצא פה. בכלל, כל ההתארגנות, ההתארגנות היא משהו אחר, אני נמצא עכשיו נאמר באפולה. אוקיי, לא עכשיו, כאילו בימים האחרונים. והשגרה שם היא שונה לגמרי, וכשאת פה מתארגנת למתיחות, זה משהו אחר. זה מי, אפילו, את יודעת מה, דברים בסיסיים קטנים, אני פעם אמרתי את זה באיזה רעיון, תמיד, נאמר למשל, תמיד צריכה לדאוג שהאוטו יהיה במצב כוננות, שהטנק דלק יהיה מלא. שיהיו מים, יהיה מים בממד, שיהיה כסף זמין, לכל מקרה, והנה עכשיו, הנה, זה מקרים שאנחנו צריכים את כל הדברים האלה, זה בא לידי ביטוי, כן? למרות שאנחנו חיים את זה כל הזמן, הנה, עכשיו זה מגיע. את מבינה? לא יודע, מפה את נותנת את חסדייך, כאילו, לרשויות, לממשלה, לשלטונות, למי שלא יהיה.
חיים בכוננות, מה שאתה אומר בעצם, אנחנו עשרות שנים פה בקריית שמונה, חיים בכוננות, תיארת את זה מדהים.
לגמרי.
תמיד יש טנק דלק מלא, תמיד איזשהו תיק מוכן, אנחנו כל הזמן חיים באיזושהי כוננות לפינוי, לחלילה איזושהי קטסטרופה.
אני אתן לך רק נקודת ציון קטנה, אני עצרתי עכשיו בגלל הרעיון, עצרתי בצד, ואני נמצא עכשיו בדיוק ליד הבניין שהייתה בו החדירה של המחבלים.
בקריית שמונה?
אם את יודעת על מה אני מדבר, כן. עצרתי פה, זה היה סתם... לצורך העניין.
ואתה אומר, כן, אתה אומר לכל מקום שאני הולך, אני רואה, או שאני נזכר בזיכרון,
יש משהו, כן.
זיכרונות מהקטיושות. נכון, שתף נכון. אותנו, שתף אותנו בזיכרון מאותה חדירה איומה ב-74. אתה אומר, בדיוק, במקרה או שלא במקרה, עצרתי דווקא ליד הבניין הזה.
לא, זה
היה טראומטי.
הייתי פיץ, כן, הייתי בן חמש. אבל עד אותו זמן, לאחרונה, עשתה לי ספר את סרט על זה. סרט דוקומנטרי.
לי ספרת, כן.
כן, היא חברת ילדות, והיא גם גדלה בקריית שמונה. מאותו היה, כאילו, חיים בקריית שמונה עד לאותו יום, ומאותו יום, זה דבר ראשון. אגב, באותו יום של החדירה, בשביל החודש, אני תוררתי בבוקר, בשש וחצי, התארגנתי לרכיבה, אני רוכב בשבתות, אני רוכב אופניים. אז אני מתארגן, ואני פתאום מסתכל על המסך בשש וחצי, ואני רואה את כל המסך צבוע בכתום. אמרתי, זה טעות, לא יכול להיות. כאילו, הכל, אין הקדמה, לא היה שום דבר.
לא הייתה הקדמה.
לא הייתה שום הקדמה.
בטח לא לאזרחים, כן.
לגמרי, לגמרי. לא בכלל, גם צבאי, לא היה שום דבר. כאילו, עובדה שכל המדינה נתפסה עם מכנסיים למטה. ואחרי שיצאתי, אמרתי, טוב, בטח זה טעות, או איזה טעות, משהו שלא קורה באמת. למרות שהעברתי ערוצים בזה, אני לא ראיתי ש... יש לי הרבה ממתינות.
החיילים ממתינים, אנחנו לא נעכב אותך. קודם כל, כל הכבוד לך. כל הכבוד לך שאתה חוזר להתנדב, שאתה חוזר לעיר הזאת להתנדב לספר את החיילים. איציק, אתה אומר, אני עומד ליד הבניין שהיה באותו פיגוע נורא ב-74, ואנחנו עוד מעט נעלה כאן את איריס שטרית.
או, אישה יקרה.
מכיר את איריס? אולי תרצה להישאר איתי, אולי תרצה רגע להישאר איתי על הקו. ולהחליף אותה כמה מילים, אתה מקריית שמונה, איריס עזבה את קריית שמונה אחרי הטראומה הקשה שהמשפחה שלה עברה. איריס כבר נמצאת איתנו?
כן.
איריס, שלום.
שלום, בוקר טוב, ישראל, מה שנקרא.
כן, וואו, אני שומעת את הקושי הקשה בקולך כבר.
כן, כן. ימים קשים, שעות קשות.
כשאת נמצאת...
טרגדיה של מדינה שלמה.
ואת, והבוקר מודיעים שכל תושבי קריית שמונה מחויבים להתפנות, זה קורה גם על חשבון המדינה, אין פה סימני שאלה, כולם חייבים להתפנות, מהעיר שלך, העיר שגדלת בה, ועזבת אותה אחרי הטרגדיה הנוראית שעברה על המשפחה שלך. איריס נמצא איתנו על הקו כרגע ממש, איציק מרציאנו.
בוקר טוב, ידידי היקר, שלומות.
אהלן, איריס.
יישר כוח, גיבורי על שלנו.
איציק בקריית שמונה, את באילת אחרי שנאלץ לעזוב את קריית שמונה, ואיציק, ספר לאיריס איפה אתה נמצא כעת.
איריס, אני נמצא, עצרתי בצד בבניין מספר 9. זה שני בניינים לפני בניין 15. עצרתי רק להתראיין, כי לא רציתי לנהוג באמצע הרעיון.
בניין 15?
כן.
זה היה הבית של איריס?
זה באמצע הרעיון, כן.
זה היה הבית שלך, איריס?
המבנה, הבניין, כן.
כן, כן, שם התגוררתי עד שנת 74. כן.
אמר לנו איציק... שיש את החיים בקריית שמונה לפני הפיגוע ב-74, ויש את החיים בקריית שמונה אחרי הפיגוע.
ללא ספק.
לכל העיר, אבל לך בוודאי.
כן, שם במובן האישי שלי, הפרטי שלי, הסתיימו החיים שהכרתי אי פעם, והתחילו חיים חדשים אחרים לגמרי, במובן הכואב, המטלטל והקשה. של לאבד משפחה שלמה, רצח של משפחה שלמה, אמי ושלושת אחי. 16 אברכים נרצחו בפיגוע הזה, ועוד שני חיילים. ותמיד אמרתי שכן, זו אמנם טרגדיה אישית שלי, אבל זו גם טרגדיה של עיר שלמה. כי החיים של כולנו בקריית שמונה לא שבו להיות כמו שהיו קודם.
את היית ב9 באותו יום.
כן, הייתי ב9.
את יכולה לספר לנו מה קרה?
כן. חול המועד פסח. נסע לערך 6 בבוקר. אנחנו קמים לכל ירי. ירי מנשק קל, שאנחנו לא ממש הכרנו, תושבי קריית שמונה ואיציק ידידי יודע, אנחנו היינו מורגלים בהחלט לירי קטיושות, אבל ירי מנשק קל לא ממש ידענו לזהות, בטח לא להתמודד. ואנחנו קמים לבוקר כזה שמתחיל ירי שהולך ומתגבר והולך ומתקרב אלינו. אמא שלי הייתה עדיין בבית, פיג'מות, כולנו היינו בפיג'מות, חופש פסח. וככל שהירי הזה הלך והתגבר, ראיתי את רמת החרדה שהולכת ועולה אצל אמא שלי, באיזשהו שלב היא נעלה את הדלת, הדלת הראשית, שאז לא הייתה פלדלת, הייתה דלת פשוטה מאוד, שבביתה מחבלים אפרופו פרצו אותה, אולי היו צריכים להתאמץ מעבר לזה. ואז רגע אחרי שאמא שלי נועלת את הדלת, הדלת נפרצת, בביתה כפי שאמרתי, ונעמדים מולי, מולנו, כולנו בפינת האוכל, שני מחבלים.
כמה אנשים הייתם בבית?
אמא שלי, פני, זכרונה לברכה, אחותי יוכבת, הייתה בת 12, זכרונה לברכה, אני הייתי בת 9, אהרון אחי, זכרונו לברכה, שהיה בן 8, ומוטי שהיה בן 5, זכרונו לברכה. אנחנו נעמדים מול המחבלים, לא יודעים למה לצפות, ושבוע שנייה שהיה או מעצור או שנגמרה מחסנית לאחד המחבלים, שברירי השנייה שהוא ככה מתעסק עם הנשק, היה לנו כלב פודל בבית שהוא רץ לכיוון חדר השינה, אני אוחזת בידו של אחי מוטי שהיה בן 5 ורצה בעקבות הכלב. דלת חדר השינה שלנו, של ארון חדר השינה שלנו הייתה פתוחה, אני מרימה את הפודל לצנדי, מניחה אותו על הסמיכות בתוך הארון, מוטי ואני נשארים לעמוד עם רגליים חשופות על הרצפה, כשדלת הארון פתוחה, ואז קולות ירי, מחריש אוזניים, כל הקיר שמולי מתקלף מהטיח, מהחורים שנוצרים בו בעקבות הצרורות שנורים, ואז שקט. אח שלי מוטי בורח לי בנקודת הזמן הזו מהיד, אני שומעת עוד צרור יריות, בדממת מוות.
והמחבלים עזבו?
המחבלים עזבו, כן, הם המשיכו הלאה.
ואת נשארת כך לבדך?
כן, הכלב ואני, אחרי זמן קצר ממש, אני לא יודעת כמה זמן במושגי הזמן, לא היו רלוונטיים לקטסטרופה הזאת. אני יוצאת, אני צועדת למעשה לכיוון היציאה מחדר השינה שלנו, על מפתן הדלת שכובים שני האחים שלי, ירועים, מוטי וארון, אני מזהה שהם מתים, בסמוך אליהם שוכבת אמא שלי ואחותי, הן מדממות, אמא שלי מדממת המון מאזור הגב, אני מנסה לעצור את הדימום הקשה באמצעות צמר גפן. מעת לעת אני יוצאת לכיוון החלון של חדר השינה שלנו וזועקת לעזרה, כשכמובן כל הזמן יש יריות שמסתבר שהם המחבלים התבצרו קומה מעלינו ומשם התנהלו חילופי ירי. הבניין מוקף באנשים, מוקף באזרחים, מוקף בכוחות הביטחון. אני זועקת לעזרה, כולם מסתכלים עליי, אף אחד לא עושה למעשה כלום. לא שואלים אותי מה קורה.
לא שאלו אותך?
לא.
כמה זמן לקח עד שחברת לכוחות הביטחון?
אני מניחה שמשהו כמו שעה וחצי, שעה וחצי אני בבית, לבד.
את יודעת, אני שומעת...
מספרת לאבא שלי, כן. אגב, בנקודת זמן מסוימת, אבא שלי הגיע מהעבודה, ואני מדווחת לו ששני האחים שלי מתים, ושיוכי ואימא עדיין בחיים, ושאני מטפלת בהם, והוא זועק וצועק וצורח, ומתחנן לנפשו שיתנו לו לעלות לציל את המשפחה שלו.
הוא עומד שם למטה.
כן.
ואת צועקת לו מהחלון?
כן. כן, כן, בוודאי, הוא שואל אותי מה קורה ואנחנו מדברים, ואני מעדכנת אותו ואני מדווחת לו שזו תמונת המצב. והוא מתפרק וצועק ומתחנן שיתנו לו לעלות, וזה לא קורה, כי לוקחים אותו משם.
כלומר, מה שאת אומרת שאימא ואחותך היו עדיין בחיים?
את אימא שלי יכלו להציל, ואני אומרת את זה באופן מוחלט, אני לא למדתי רפואה, אבל אני ראיתי את הפציעות של אמא שלי ושל אחותי. אחותי הייתה פצועה, כנראה שהיא ספגה את הצרורות הראשונים, כי הייתה מחוררת בבטן ובזרוע. ואמא שלי פגעו 3 כדורים, אני הרמתי את הבגדים. כדור אחד שפילח את הגב, שם הוא דימה מדימם על המוות למעשה.
זאת אומרת, אפשר היה להציל אותה. את יודעת, אני שומעת הסיפור הקשה שלך כל כך, אני שומעת, ואני חושבת בטלטלה, שאני שומעת את הסיפור הזה, ואני שומעת את הסיפורים בנחל עוז, זה אותם סיפורים.
בדיוק.
מה אתה אומר, איציק?
בדיוק, אני אומר מאז 50 שנה עברו, אני הייתי מאוד 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 קרוב בכל הסיפור הזה, אני טיפה לגמרי עזרתי קצת לליסה לעשות את התחקיר, כמה שיכולתי, על הסרט הזה. מאז עברו 50 שנה, לא השתנה שום דבר. איריס יצא מהחלון, כל העולם היה למטה, כל הצבא, משטרה, משמר הגבול, מי לא היה למטה? כל העולם, איריס ילדה קטנה לבד, היא צועקת לעזרה, אף אחד לא עזר לה, אף אחד לא עזר לה. והיום עברו 50 שנה, וכל האחים שלנו אי שם בעוטף עזה, כולם צעקו לעזרה, כולם נשחטו ונטרחו, לא השתנה שום דבר, מה הבדל? אין שום הבדל. לא קרה, כלום לא השתנה, מה למדנו? כפי צהל חזק, צהל טקטי, צהל אלקטרוני, טילים, מה שאת לא רוצה, מורידים לך איזה שערת הספקה איפשהו שם ליד גואטמלה, או אני לא יודע איפה. פה לעצור חדירה של מחבלים פרימיטיביים על קטנועים, אף אחד לא הצליח. אף אחד לא הצליח, משפחות לבד, כאילו כמו איריס בדיוק שהייתה לבד, היא צעקה לעזרה, אף אחד לא עזר לה. אף אחד לא עזר לה, אני משתגע מזה. לא יודע, אני חושב שכל
מה איריס, מה רצית לומר?
באופן פרדוקסלי, באמת פרדוקסלי ומקרי לגמרי, לפני כחודשיים יצא סרט תחקיר שעשתה חברתנו ליסה פרץ, שנקרא הבית בקריית שמונה, ושם הסרט עסק לראשונה, סרט דוקומנטרי שהוקרן בערוץ 8, אגב, עסק לראשונה, פתחו את הפצע הזה, את הפצע שלעולם לא נסגר ושמדמם 50 שנה בדמות המחדל שהיה שם. זו הייתה פעם הראשונה שהניצולים דיברו, זו הייתה פעם הראשונה שנחשפתי אפילו אני לחלק מדברים שלא ידעתי מתוך זה שהייתי בתוך הבית. והסרט יצא להקרנים לפני חודשיים לערך. תכלות 50 שנה זה כאילו שהסרט יוצא ביום שלמחרת השביעי לעשירי. זה סרט שתואם באופן בחריד ומזעזע את הטבח, את הרצח שהיה בשביעי לעשירי.
יקירתי, אנחנו נעצור כאן את השיחה הקשה הזו. הלב שלנו, אני יודעת שאת עזבת את קריית שמונה, הלכת הכי רחוק שאפשר. הלכת ממש לדרום של הדרום של הדרום, את גרה באילת היום. אבל אני בטוחה שהלב שלך, גם עם תושבי הדרום וגם עם תושבי העיר שלך, קריית שמונה, שמפונים היום, מפונים היום בהנחיה של המדינה. אני כל כך מודה לך ששיתפת אותנו.
אני רוצה ברשותך משפט אחד לכל משפחות השכול שהצטרפו, לכל משפחות שהצטרפו למשפחת השכול הקשה והנוראית והבלתי אנושית. אני רוצה לומר שנכונו לכם עוד ימים קשים, כואבים, דואבים ומדממים, אבל יש גם חיים אחרי המוות. אסור לנו להיכנע לטרור, אסור לנו להיכנע למרצחים. אנחנו חזקים, הילדים שלכם חזקים. תסמכו על עצמכם, כי אפשר להשתקם. בצל הכאב אפשר גם לבנות חיים אחרים.
את בנית, נשואה, ילדים?
יש לי 3 ילדים מדהימים. לתפארת מדינת ישראל, מה שנקרא, ואני לא אומרת את זה כי אני האימא שלהם, שזה המקום הטבעי שלי לומר את זה. אני בזוגיות טובה, אבא שלי התחתן, יש לי 3 אחים, הנישואים של אבא שלי, ולאחים שלי יש ילדים, וכן, אנחנו ננצח גם את המערכה הזאת.
יקירתי, את משרה כל כך הרבה כוח, כל כך הרבה כוח, אני כל כך מקווה שהמשפחות שעולמן חרב שמעו אותך עכשיו, אני מודה לך, אולי עוד נחזור אלייך בהמשך.
תודה רבה.
בהמשך. איריס שטרי, תודה רבה. איציק מרציאנו, תושב קריית שמונה, רוץ לסליט לספר את החיילים שאתה עושה את זה בהתנדבות.
תודה, שיהיה מלך. שלום.
אמן.
בשקט בכל
אמן,
המדינה.
אמן, אמן. הלוואי שפינו אתכם לשווא. הלוואי שפינו אתכם לשווא ותחזרו מהר הביתה. תודה רבה, חברים. שבת שלום.
ביי, מותק.